אבל אני כן רוצה לחבר את זה קצת לשיעור האחרון. בשיעור האחרון, אם אתם זוכרים, זו הייתה הפעם השנייה שגיבור הסיפור, השני למלכות, אני במעשייה, זו פעם השנייה שהוא נופל לתרדמה, ורבי נחמן מספר שם שהוא נופל לתרדמה של 70 שנה. יש לו תורה שלמה שהוא מדבר על זה שהדור האחרון, זה דור שנופלים מ-70 פנים של תורה. המושג 70 זה 70 פנים של תורה, ו-70 שנים של שינה. זאת אומרת, 70 פנים של תורה, ליפול מזה, זה אומר שזה ממש אפיקורסות הכי... היום יצא לי להעביר שיעור במקום אחר, ודיברתי על הנושא הזה של הדור האחרון עם האפיקורסות. אתם זוכרות את זה, שתמיד אני מביאה את זה מהרמח"ל, שמדבר על הדור שמגיע מהנשמות, מהערים העשוקים. וצריך להבין עכשיו שרבי נחמן נותן לנו פה את המסע הזה, הוא פשוט מספר לנו את זה, והוא גם לא נבהל. תהיה נפילה, יהיה נפילה של 70 פנים מהתורה, הוא גם 70 שנים תרדם, זה אדם שבעצם ישן כמעט את כל ימיו, שהוא בעצם לא מתעורר לאלוקות ולא מתעורר לכלום. אנחנו זוכרים את תורה סמך שדיברנו עליה, שיש קבוצות קבוצות של ישנים, כן? וחלק מהקבוצה הראשונה שהוא מדבר עליה זה אנשים דתיים, שישנים את שנתם. עם הרוחות האלה, אני כל שנייה אבדוק שנתי אלה לא עפה החוצה. והגענו בפרק האחרון, האמת היא שזה היה פרק שהיה אמור להיות מחובר לזה, לכן אני מזכירה את זה כי זה חשוב לי לדבר על זה. דיברנו בפרק האחרון על המציאות הזאת של בת המלך שמגיעה ורואה איך השני למלכות זרוק שם, ישן 70 שנה, והיא מצטערת אליו מאוד, ודיברנו שיעור אחרון איך היא קובלת ובוכה, כן? אני אקריא את זה פה, כי זה באמת הקטע, אחד הקטעים המרגשים שיש במעשייה הזאת. שהיא באה ואומרת, והייתה בוכה מאוד על זה, כן? והתחילה לקבול עליו, אשר כמה וכמה יגיעות וטרחות גדולות מאוד שהיו לו. זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי. ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציאני ואיבדו. והייתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי, שכל כך זמן שאני כאן ואני יכול לצאת. והסברתי שיעור הקודם, אתם יכולות לשבת יותר קדימה. זה היה, שי, זו חסימה מוקדמת. אנחנו, רק בזמן השיטפון נפתח את ה... נשים חסימה. ויכולת להתיישב יותר קדימה, ברוכות הבאות. מה שדיברנו בשיעור שעבר, זה היה באמת ההבנה הזאת שבת המלך, שהיא בעצם השכינה, שהיא הנשמה, קובלת ומתלוננת ובאה בטענות לא אליי, כן? אלא אני שלי, זה שישן שם וזרוק 70 שנה. בעצם השכינה כביכול לא באה בטענות לנשמות ישראל. השכינה היא כלל נשמות ישראל, ובמעשייה פה רבי נחמן מתאר שהשני למלכות, שזה האיש הישראלי, ישן שם את ימיו, וזה מפריע. סליחה. ובתוך הסיטואציה הזאת, בעצם היא קובלת ומתלוננת ובוכה למי, והסברנו זה שיעור אחרון, סיימנו עם זה, שבעצם השכינה הקדושה באה וקובלת ומתלוננת אליו, לקדוש ברוך הוא. באה ואומרת לו, איך זה יכול להיות שהוא כל כך טרח, היא בעצם מסנגרת עלינו, על עם ישראל, כן? על נשמות עם ישראל שנמצאות בגלות כל כך הרבה זמן, והיא באה ואומרת, איך יכול להיות שהוא כל כך טרח, והוא צם וניסה, ובפעם הראשונה הוא התאבל לתפוח ואכל תפוח ונפל לשינה עמוקה. פעם השנייה היא כבר אמרה לו, אתה לא צריך לצום, כן? זה כמו שהסברנו את זה שרבי נחמן מסביר שעבודות, זה בסדר, אני אתפוס את זה. שעם ישראל נמצא בגלות כל כך ארוכה, בכאבים, בגלויות, ובעצם היא באה ואומרת, אוקיי, העבודה של הדור האחרון, אל תצומו, עזבו סיגופים וצומות, זה דברים שלא מתאימים לדור על זה, דיברנו על זה בשיעור הקודם. אל תצום, היא אומרת לו, לשני למלכות. תתגעגע אליי ותחפש אותי, ותהיה בגעגועים אליי, ובסוף מה קורה? והיא אומרת לו, אל תשתיין, כן? שימו לב שכל ההוראות שרבי נחמן נותן פה כעצות, זה הוראות שמבקשות מאיתנו לשמור את התודעה שלנו פתוחה לרוחניות. אל תתשתשו אתכם. אל תאכלו, אל תרדמו, אל תשתו יין, אל תתשתשו את התודעה שלכם. אני רוצה אתכם במודעות, בתודעה, בהתבוננות, בעבודה של לחפש את הקדוש ברוך הוא, כן, לחפש אותו, לחפש את בת המלך, את החלק אלוק הממל שבתוכי, ובעצם בת המלך באה ואומרת לו, אנחנו זוכרים שיעור שקודם שדיברנו על זה, שהוא שותה בסוף מהיין, שזה נראה לו מעיין, זה נראה לו מים, והוא אומר כן ולא ולא וכן, הוא משקר את עצמו ושותה מהיין ונרדם ל-70 שנה, וכשהיא מגיעה עכשיו ורואה אותו, היא בעצם עושה מה שנקרא בקבלה תפילה בחינת דין, שאומרים דרך אגב שזה רק צדיקים מאוד מאוד גדולים יכולים לעשות את התפילה הזאת, שזה בעצם לבוא בטענות אל הקדוש ברוך הוא, וסיימנו שבוע שעבר עם המעשייה של הבעל שם טוב, של הסוחר ואשתו, אתם זוכרות את המעשייה הזאת שדיברנו עליה? שהמעשייה הזאת, הנמשל שלה, הוא נמשל מאוד מאוד עצום, שזה בעצם הסנגוריה הכי גדולה שאפשר לעשות על עם ישראל, שהבעל שם טוב מביא את זה, ואחר כך גם צדיקים אחרים, וגם רבי נחמן משתמש במשל הזה, גם פה הוא בעצם נותן את הדוגמה הזאת, שבעצם באים, השכינה באה פה ובאה בטענות אליו, ובאה ואומרת, אם אתם זוכרות את המשל שדיברנו עליו, עם הסוחר היהודי ואשתו שכביכול בגדה בו עם המלאך הגוי, ובעצם המלאך הגוי היה הבעל היהודי מחופש, ובעצם יש פה איזושהי טענה מאוד חזקה, שבאה השכינה ואומרת לקדוש ברוך הוא, הרי הכל זה אלוקות, ואלוקות זה הכל. זאת אומרת, גם ברע מסתתרת האלוקות. זאת אומרת שגם כשבני ישראל נופלים לרע, הכל ממך, הכל בעצם מגיע מבורא עולם. אני קולטת שאני חייבת משהו חם. מה נשמע? תוסיף לי לפה מים חמים, זה יהיה מצוין. אני חייבת שפעת קטטונית. תודה. וואי, תודה גם לך. מים חמים, רק מים חמים, תוסיף לי לטיון, כן. לא, לא, בלי סוכר, אני לא אוהבת סוכר בתה. וההבנה היא בעצם שרבי נחמן נותן פה טענה מאוד חזקה לדור האחרון, כי הדור האחרון באמת ידוע כדור שנופל ל-70 שנים של שינה, נופל מ-70 פנים של תורה, אפיקורסות קשה והכל, ורבי נחמן מסנגר ואומר פה בעצם לקדוש ברוך הוא את הטענות שגם הבעל שם טוב העלה, הרי בעצם הכל ממך. גם כשהם נופלים וגם כשהם עושים את הדברים הכי נוראים, בעצם זה הכל אתה. הכל זה אתה בעצם. יש פה טענה מאוד מאוד חזקה. ובזה סיימנו שבוע שעבר, ואני רוצה להמשיך פה, שמה היא עשתה אחר כך? אחרי שהתפללה עליו, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי, שכל כך זמן שאני כאן ואני יכול לצאת. זאת אומרת, השכינה ממש מבכה על עם ישראל. אחר כך ממשיך פה רבי נחמן את המעשייה וכותב, ואחר כך לקחה פט שלה, שזה מטפחת, מעל ראשה, וואי, ממש תודה. הנה, נהיה לי קול כזה של... של נצחק, כן, זה היה שבוע נוראי. אחר כך לקחה פט שלה מעל ראשה, מטפחת, וכתבה עליו בדמעות שלה, והניחה אצלו, ועמדה וישבה במרכבתה, ונסעה משם. שימו לב ש... מושג הבחירה החופשית ממשיך לאורך כל הדרך. היא מרחמת עליו השכינה הקדושה, היא רואה שהוא נפל לשינה, היא מסנגרת עליו, היא אפילו באה בדין ודברים, סוג מעין של כאילו מתווכחת עם הקדוש ברוך הוא, כאילו באה ואומרת לו בשפה שלנו, זה לא פייר, למה אתה עושה לו את זה, למה אתה עושה את זה לנשמות האלה, אתה רואה שהם מנסים, אתה רואה שהם משתדלים, כובלת ובוכה בדמעות ומתחננת לרחמנות, די, תביא כבר את הגאולה, מספיק עם הניסיונות, מספיק עם ה... הם לא עומדים בזה, הם בני אנוש, הם מתאבים לתפוח, והם בסוף שותים יין, והם בסוף נופלים, הם לא עומדים בניסיונות האלה. ובסופו של דבר היא כותבת בדמעות משהו על המטפחת, והיא נוסעת משם. היא לא נשארת איתו. אין פה מציאות בעולם הזה שלוקחים איתנו את הבחירה, ובאים ואומרים, אוקיי, אז נוותר ונשאר איתך. לא, השכינה נוסעת, זאת אומרת, המסע ממשיך. אנחנו לא... לא פותרים לנו את זה בזה שעכשיו בת המלך תישאר ותחכה שאני אתעורר. והיא תנסה להעיר אותי. לא, בת המלך נוסעת. המסע שלנו ממשיך גם אם נפלנו, וגם שיש עלינו רחמים גדולים מהשמיים, וגם שזה נראה באמת לא פייר, כי אנחנו בסך הכל בני אנוש, הוא לא מתייאש מאיתנו. בת המלך נוסעת, ממשיכה, והמסע שלנו ממשיך. עכשיו ננסה להבין מה זה הסוד הזה של המטפחת הזאת, מה זה הפט שלה, המטפחת מעל ראשה, ולמה היא כותבת עליו בדמעות שלה, כן? אחר כך הקיץ, עוד שנייה נחזור למטפחת, אחר כך הקיץ, מי קיץ? אני, כן, אתם מכירים את זה שבמסע החיים שלנו יש לנו התעוררות רוחנית, אז שוב פעם אנחנו נופלים לתרדמה עמוקה, ושוב פעם, מי אני, מה אני, לא זוכרת כלום, כן, העולם הזה, וואו, אכול ושתה כי מחר נמות, כן, שוכחים מהכל, ושוב ניסיון, ושום, ושום מתעוררים, ואחר כך הקיץ. התעוררות רוחנית, ושאל את המשרת. המשרת בסיפור, תדעו לכם, שהרבה פעמים בכלל בסיפור המסיות, המשרת זה השכל. השכל האנושי נקרא משרת. זאת אומרת שהוא בא לשרת אותי, להסביר לי דברים, לתרגם לי דברים, זה, אני אמור להשתמש בו, אבל הוא המשרת שלי. זאת אומרת, הוא המשרת של הנשמה. זה לא שהשכל, כמו בעולם המודרני, שדיברנו על זה ארוכות, על נושא של כנסיית השכל, כן? שהמדע השתלט על הדעת הנכונה, וזה הפך להיות שהשכל הוא העיקר. שמה שאני לא מבין בשכל לא קיים. אחר כך הקיץ ושאל את המשרת, איכן אני בעולם? וסיפר לו כל המעשה. ושחיילות רבות הלכו שם, ושהייתה כאן מרכבה הנעל, ושהייתה בוכה עליו, והייתה צועקת שיש רחמנות עליו ועליה כנעל. בתוך כך הציץ וראה את הפט שלה מונחת אצלו, רואה את המטפחת, ושאל מאין זה, והשיב לו שהיא כתבה עליו באדמעות ולקחה, והרים אותה כנגד השמש, והתחיל לראות את האותיות, וקרא מה שכתוב שם, את כל קובלתה וצעקתה כנעל, ושכעת איננה שם במבצר הנעל הארמון הלא טוב, כי אם שיבקש אותה עברה להר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאני. אנחנו, השיעור הזה נתעסק קצת בקטע הזה. מה זה סוד המטפחת? מה זה סוד המטפחת ומה זה העניין הזה של להרים את המטפחת ולראות האותיות שהיא כתבה מול השמש, כן? זה שני פרטים מאוד חשובים במעשייה. ויש בזה משהו מאוד 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 עמוק. מטפחת, אנחנו יודעים שהיא לבוש של מה? של הראש, כן? מה זה עוד לבוש של הראש? עוד לבושים של הראש? כתר, מה עוד?
כובע.
כיפה. ומה שאני מתכוונת, זה כשאנחנו מדברים על האדם, יש לו כל מיני לבושים. יש לו לבוש של רגשות, יש לו לבוש של מחשבות. בעצם, כיסוי הראש שלנו, כן, הלבוש של השכל שלנו, בואו נסגור את הדלתות שכמה שפחות נשמע את הסופה בחוץ. רגע, כי איך, בדיוק אני הולכת ללמד את זה, שאדם נמצא איך שמחשבתו נמצאת. אוקיי, כן, ככה זה מצוין. והמחשבה שלי נמצאת בסופה בחוץ. מטפחת בעצם מייצגת לבוש של הראש, לבוש של מוחין. ובעצם הלבוש שלנו, של הראש, זה בעצם המחשבות שלנו. זאת אומרת, כשאני קוראת את הסיפור הזה, שהיא משאירה לו מטפחת וכותבת אליה בדמעות, אני הבנתי את זה מתוך מקום שבעצם יש פה עכשיו איזשהו רצון של בת המלך לעזור לנו בתוך עולם המחשבה. זאת אומרת שהשינה העמוקה שנפל אליה השני למלכות היא בעצם שנה שאנחנו מבינים אותה שהיא תרדמה רוחנית. תרדמה רוחנית בדרך כלל נובעת מזה שהמחשבות שלי הן מחשבות שלא עוסקות בתכלית, במה צריך להיות. אין לי דעת נכונה. רבי נחמן כותב את זה הרבה בתורות שלו, יש לו את המושג הזה שנקרא יישוב הדעת. אנחנו רואים את זה גם הרבה בסיפורי מעשיות, שכל פעם שרבי נחמן רוצה להגיד שאדם כאילו צריך להתחבר למהות, לתכלית, לאיזשהו נקודת ציון, לאיזשהו דרך של מה הוא עושה בעולם הזה, רבי נחמן אומר, והיה מיישב את דעתו. מיישב את דעתו זה מין מושג כזה של רגע, לעשות חושבים. לחשוב על הדברים. המון פעמים הגיבורים במעשייה של רבי נחמן מיישבים את דעתם, ובכל זאת, מתוך בחירה חופשית, בוחרים בדעת לא נכונה. פה אנחנו רואים ממש תהליך שבת המלך לוקחת את הלבוש הזה של הראש, של המחשבות, כותבת בדמעות, כשאני ממש מרגישה שזה מציאות של לכתוב בדמעות, דמעות בדרך כלל מתי זולגות לנו דמעות? שכואב לנו משהו. דמעות של כאב, דמעות של משבר, דמעות של צער. כביכול לוקחת את הסיפור חיים שלנו וכותבת לנו אותו על המטפחת, את כל הכאבים שלנו, את כל מה שעברנו בחיים, את כל המציאות הפחות מוצלחת, את המקומות שבהם נשברתי, את המקומות שבהם התעצבתי. כותבת את זה על מטפחת ומבקשת ממני מה לעשות עם זה? לשים את המטפחת מול השמש. השמש היא מושג ביהדות שמגדיר את נושא הצדיק. שמש זה צדיק, יש לזה פסוק שאני אגיד לכם אותו, כי אני לא כזאת זוכרת פסוקים, אני ממציאה פסוקים אפילו, אבל רגע, איפה כתבתי לי את זה פה? יש לי כתב שאני גם לא מצליחה לקרוא, זה בכלל עד שלא שקע שמשו של אלי, כן, ומת. זה, כשמדברים ביהדות על שמש, שמש זה צדיק. ובעצם מה שבת המלך מבקשת ממני לעשות פה, זה לקחת בעצם כביכול את סיפור החיים שלי, את הנפילות, את המשברים, את הכאבים, ולשים את זה מול השמש, כדי שמה השמש הזאת תיתן לי? תאיר לי את הדעת שלי באור נכון. זאת אומרת, יש מציאות של הבנה שעולם המחשבות שלנו הוא עולם של מחשבות שהן לא מסוכרנות, הן לא הדעת הנכונה של העולם הזה. במהלך השבוע האחרון, הייתי קצת חולה והייתי במיטה, אז היה לי זמן לקרוא ספר שני באמצע שלו, כמו שאתם רואים, ספר מאוד עבה. הספר הזה, הוא של ספר דוקטור גבר מתי, הוא נקרא מיתוס הנורמלי. טראומה, מחלה וריפוי בתרבות רעילה. דיברתי על זה כמה פעמים פה כבר בשיעור הזה, אני מאוד אוהבת לשמוע שיעורים שלו ולקרוא ספרים שלו. דוקטור גבר מתי הוא יהודי, רופא קנדי, שהיה תינוק בזמן השואה, ונולד בהונגריה, ואימא שלו בגיל מאוד צעיר נאלצה למסור אותו לאיזה גויה, שתיקח אותו ותבריח אותו מהגטו, עושה אותו בה, סוג של טראומת התקשרות לא פשוטה, בגיל צעיר מאוד, שהוא היה בן כמה חודשים בזמן השואה. הוא הפך להיות רופא קנדי מאוד מפורסם, בעיקר בתחום של התמכרויות. הוא היה רופא משפחה, הוא גם היה מיילד, והוא מתמחה בנושא של טראומות והתמכרויות. הספרים שלו והשיעורים שלו נצפים בעולם בצורה בלתי רגילה. רק שיש פה איזשהו משהו שאני זיהיתי, ואני זוכרת שאמרתי את זה לרוני, אמרתי לו, הוא מביא בספרות שלו, מהבודהיזם וממה לא, מהכל, כן? מהוגי דעות, פילוסופים. יש דבר אחד שהוא לא נוגע בו ולא מביא ממנו, וזה היהדות. וזה לא פעם ראשונה שאני חווה להתבונן מהצד באנשים שהם ניצולי שואה, בעיקר בילדות. דרך אגב, השופט אהרון ברק הוא גם ילד שואה, שהטראומת ההתקשרות הזאת והיותך יהודי והרדיפה וכל מה שעובר בנאציזם, בעצם הביאה למקום מאוד מאוד חזק של זיהוי, הזדהות עם מיעוטים, סלידה מגזענות, עד כדי שכל דת כזאת או אחרת נראית לו, כולל היהדות, נראית לו איזשהו משהו שהוא מוקצה, שהוא בעצם גורם לאיזשהו רוע בעולם. ולכן אתם רואים גם, דרך אגב הוא מאוד שמאלני, הוא גם היום עם כל המלחמה וזה, הוא מאוד נגדנו, הדעות הפוליטיות שלו מאוד קשות. אבל כשאתה מסתכל על זה מהצד, וזה תמיד מעניין אותי איך הוא לא קולט את זה, שזה גם הטראומות התקשרות שלו ליהדות, גורמת לו גם להיות במין מקום כזה של ממש התנתקות מהיהדות, כשהדעת מבחינתו, הדעת הנכונה, זה הדעת שלו, כן? בכל מקרה, הספר הזה שמדבר על מיתוס הנורמלי, למה בחרתי להביא אותו בשיעור הזה פה, עכשיו שאנחנו מדברים על המטפחת ועולם המחשבות ועל הצורך שלנו להראות את ה... לזהות את המחשבות שלנו ואת הדמעות ואת הכאבים ואת סיפור החיים מול הדעת הנכונה של השמש של אור הצדיק, זה כי בספר הזה הוא בא ובעצם מסביר שהאדם המודרני, יש איזה מיתוס שהאישיות המערבית היא כביכול איזושהי אישיות נורמלית, ובעצם בספר הזה הוא מראה אחד לאחד איך בעצם יצרנו בתרבות של היום אנושות שהאישיות שלה היא ממש לא נורמלית. היא ההפך הגמור מנורמליות. ואיך בעצם כל עולם הרפואה מתעסק היום במחלות, וממחלות סרטן ועד טרשת נפוצה והתמכרויות וכאבים למיניהם, כשבעצם יש איזושהי הפרדה מאוד מוחלטת בין גוף לנפש, שלמרות שהיום זה מתחיל יותר ויותר לחפוף אחד את השני, והבנה שגוף ונפש זה, היום אפילו מתבטאים במושג שלא אומרים גוף ונפש, אומרים גוף נפש, כדי להבין שזה מילה אחת. ובעצם הוא מראה פה איך כל העולם הרפואה והמדע לא מתעסק בכלל בנפש של אדם. הוא נותן פה דוגמאות שאנשים מגיעים עם מחלות סופניות או מחלות קשות או גידולים ודברים, ואין שום שאלה בפרוטוקול שמדברת מבחינת הרופא שאומר לו, ומה אתה מרגיש ומה אתה עובר? ומה חווית? האם חווית איזשהו טראומה בחיים שלך? האם חווית? הוא בעצם מתאר פה תהליך שלם של חברה שבודדה בעצם את הגוף מהרגש, ויצרה מציאות שיצאה מעולם ישן לעולם חדש, שבעולם החדש הזה בעצם יש הרבה ניכור, יש הרבה תחרות, יש הרבה לחץ. דרך אגב, סטרס, הוא טוען, זה הגורם מספר אחד לכל המחלות. הוא מביא פה ספר מלא, כל החלק עכשיו מלא במחקרים. בדיוק כמה קראתי את זה, ואמרתי לרוני, ואני לא זוכרת שום דבר מהמחקרים האלה, אז למה אני קוראת את זה? כאילו, מלא מחקרים, מלא שמות, אבל שמסקנה אחת חד משמעית, זה שהחברה המערבית המודרנית יוצרת מציאות של חברה רעילה, כי הקהילתיות נשברת, המושג של בתים כמו שפעם היו חיים של אימא וסבתא וכזה, זה כאילו כמו, בחברות הדתיות זה יותר נשמר, כן? הקשר הזה בנכדים לסבתות לזה ושגדלים כולם ביחד. אבל מה שנוצר בעצם היום זה מציאות שנשים בחברה של היום, בגיל מאוד מאוד צעיר, ברגע שהן יולדות ילדים, כבר אחרי 3 חודשים הן צריכות לשים את הילד אצל איזושהי מטפלת באיזושהי מסגרת ולצאת לעבודה. והוא מתאר פה מציאות, איך שכל ההתקשרות וכל בניית האישיות שלנו בחברה המודרנית של היום, היא בעצם נוצרת טלאי על טלאי ממקומות מאוד שבורים של חוסר יכולת לספק לאנשים בחברה המודרנית אפשרות לגדול ולצמוח בצורה נורמלית. זאת אומרת, הוא בא ומסביר שם, שהיות וילד, אני אקריא לכם קטע, קטע ממה שהוא מסביר, כדי שנבין על מה הוא מדבר. דקה. מדברים פה על הנושא עכשיו של ילדים, כן? פה מנסה לתאר בעצם איך נוצרת האישיות שלנו ובאיזה שלבים בחיים. עכשיו, כל ההסבר הזה שאני רוצה להביא זה כדי לחבר את זה להבנה למה רבי נחמן מברסלב כותב פה במעשייה, שהיא כותבת בת המלך את כל בדמעות שלה, כן, את כל הסיפור חיים, את הכאבים, את המשברים והכל, ולמה צריך בעצם לכוון את זה לדעת אחרת? כי בעצם רבי נחמן בא ואומר לנו פה שהדעת שלנו היא לא דעת מתוקנת. דרך אגב, יש לו תורות שלמות שהוא בא ואומר להם שכל האיסורים שלנו, כמעט וכל הסבל האנושי, נובע מדעת לא נכונה, ממחשבות לא נכונות. אז בוא נראה רגע מה דוקטור גבר מטה מתאר פה על הנושא הזה של איך צומחת האישיות שלנו, כן? אזורים אלה של מערכת העצבים יוצרים את הפיגומים הבלתי מודעים של מחשבותינו ושל התחושות המודעות שלנו ולכן גם של מעשינו. המרכיבים המתבססים בשלב המוקדם ביותר במערך הפסיכולוגי של התינוק הם אלה שמשפיעים יותר מכל על תפיסת העולם שלו לאורך חייו. הוא מצטט פה את ג'ין לידוף. מה שהוא מרגיש, זאת אומרת תבינו, מה שאנחנו מרגישים, האישיות שלנו איך היא נצרה, כן? מה שהוא מרגיש לפני שהוא מסוגל לחשוב, קובע בעוצמה רבה את סוג הדברים שהוא חושב כשהמחשבות מתאפשרות. למעשה, ההשפעות חורגות הרבה מעבר לתוכן המחשבות. מחקרים הראו מעל כל ספק כי חוויות מוקדמות, מעצבות התנהגויות, דפוסים רגשיים, אמונות בלתי מודעות, סגנונות למידה, דינמיקות בקשרים ואת היכולת להתמודד עם לחץ ולבסס את עצמנו. אני קצת מדלגת. במילים אחרות, ההתפתחות המוקדמת שלנו בשלב של הינקות, היא שמכינה את הקרקע היציבה או הרעועה לכל הלמידה, ההתנהגות והבריאות או היעדרה של הבריאות שיגיעו לאחר מכן. אם נשים לב לדברי החוקרים, נבחין כי מסביבים את תשומת ליבנו לחלקים רבים בתרבות העכשווית שלנו, הזועקים לתיקון מיידי. אם רגשות הם הבסיס לקוגניציה, כן, לכל הנושא הקוגניטיבי, אז מערכות יחסים הן הלוחות הטקטוניים שמעצבים את הבסיס. מבין אלה, תשימו לב, כן? כשאני מקדימה ואומרת, אתם זוכרות מה אמרתי לכם, אנחנו בחברה ששנים על גבי שנים, כולנו, בגיל 3 חודשים, אלה אם כן אימא שלנו הצליחה איכשהו לג'נגל בין הפרנסה והקריירה והלימוד, כולנו בגיל 3 חודשים, או בגיל 0.5 שנה במקרה טוב, נמסרנו למסגרות חינוכיות בכל התרבות המערבית. אז הוא בא ומסביר ככה. מבין אלה, האינטראקציות הרגשיות המוקדמות של הילדים עם המטפלים המגדלים אותם, משפיעות במיוחד על האופן שבו המוח מתוכנת. שוב, הבלתי מודע מגיע קודם, ורק אחר כך מגיעים דברים כמו אינטלקט. ויש פה ציטוט מאוד יפה של פסיכיאטר התפתחותי, הנודע סטנלי גרינספן, שאומר, אינטראקציות רגשיות ולא אינטלקטואליות משמשות כאדריכליות העיקריות של התודעה. זאת אומרת, שכל העולם הרגשי שלי, מסביר פה דוקטור גבר מטה, הוא מסביר את זה ממחקרים, שעוד לפני שאני מצליחה לחשוב, עוד לפני שתינוק יש לו מילים של שפה, כדי שמחשבות יהיו מתומללות, התחושות הרגשיות שלו כבר מקבעות את ה, מה שנקרא את הפיגומים של התודעה שלנו. את, מה זה התודעה שלנו? זה האישיות שלנו. זאת אומרת שהעולם התודעתי שלי, הרגשי שלי והמחשבתי שלי נבנה בשנים מאוד מאוד צעירות, שבעצם שם זה בעצם המקום ששם נבנית למשל כל הנושא של אמון ואמונה. לא סתם אמא נקראת אמא, מלשון אם, אמונה, אמון. מערכות היחסים הראשונות שלנו עם ההורים שלנו, הן בעצם מערכות היחסים הראשונות שבונות את כל התשתית הרגשית שלי על נושא של לסמוך על אנשים, לסמוך על מערכות יחסים, להיות מסוגלת לתת את עצמי באמון מלא בתוך מערכות יחסים, לאהוב, להרגיש אהובה, להרגיש שייכת. אלה דברים שנרכשים עוד לפני שיש לנו בכלל מחשבות ומלל, עוד לפני שאנחנו יודעים לתמלל את זה בכלל, זה עוד מהמקום הרגשי, כן? והוא בא ובעצם ומסביר פה שהאישיות של התרבות, ואיך קראנו לספר הזה, מיתוס הנורמלי, טראומה, מחלה וריפוי בתרבות רעילה, הוא בא בעצם ומספר לנו שהתרבות המערבית היא תרבות רעילה, כי היא לא נותנת את התשתית ההתפתחותית הנכונה, את הרחם המכילה והמתאימה לילדים, שאנחנו כן כולנו תוצר של החברה הזאת, לצמוח בצורה בריאה, ולכן הדעת שלנו היא דעת שבעצם נרכשה מתחושתיות ורגשות וחוויות בילדות, כשמי בעצם היה המטפל העיקרי שלנו? המון פעמים לא ההורים שלנו, ההורים שלנו בגיל מאוד צעיר מסרו אותנו, כן? בגיל 3-4 חודשים, הם היו צריכים לצאת לעבודה, להתפרנס. והוא מתאר במעגל של חברה רעילה, כי הוא בעצם בא ואומר, מה זה המיתוס הנורמלי? מי הנורמלי בעיני החברה? את מי החברה מאוד משבחת, כן? החברה לא תשבח את אותם אנשים שהם לא פרודוקטיביים, כן? היא תמיד תשבח את האנשים החרוצים, הוורקוהולים, אלה שרצים לעבודה. אם אתם תראו כתבות על נשים, אז זה לא יהיה בדרך כלל, היום אולי זה קצת יותר חוזר הטרנד הזה של להבין כמה חסרה הנשיות והאימהות והחזרה לטבע ולאדמה ולהיות עם התינוקים ועם הרצף ההתפתחותי. החינוך הזה חוזר, כן? חברה בעצם לימדה אותנו המון פעמים, אני זוכרת לשמוע את ההורים שלי, אני זוכרת שההורים שלי הורים אותי מניקה כל הזמן, או לא, 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 אל תרגילי אותה לידיים, היא תתפנק, תניחי אותה במיטה, לא צריך זה, ולמה צריך להניק כל הזמן, ולא מתי שבא לה, ואת מגדלת ילד מפונק, ואם הוא בוכה, תני לו לפקוד, בסוף הוא ירדם. תבינו שכל התבניות האלה יוצרות דפוסים של אישיות בעולם מודרני, של אנשים שנמצאים במקום מאוד רעוע מבחינה רגשית ומחשבתית. כי אם ילד לא מקבל ולא מסופק לו המקומות האלה של הקשבה לרגשות שלו, לאותנטיות שלו, למה כואב לו, למה הוא צריך, אם אין מבוגר שרואה אותו, אז זה מערער משהו באישיות שלי, כי בסופו של דבר נגדל אדם מבוגר, התגובות שלי תהיינה תגובות שמבוססות בסופו של דבר על חוויות הרגשיות שלי, והמחשבות שלי יהיו מחשבות שמקובעות לפי תבניות התנהגותיות של אמונות שאימצתי בגיל מאוד מאוד צעיר. ותשימו לב איזה דבר יפה הוא מדבר פה. הוא מסביר פה משהו יפה מאוד. בהתחשב בסדר הפעולות הזה, תחושת הביטחון של ילדים, האמון שלהם בעולם, מערכות היחסים ההדדיות שלהם עם אחרים, ומעל הכל החיבור שלהם לרגשות האותנטיים, תלויים בזמינות הבלתי פוסקת של מטפלים קשובים, שאינם לחוצים, ושמאמינים מבחינה רגשית. ככל שאלה לחוצים או מוסחי דעת, כך המבנה הרגשי של תודעת הילדים יהיה רעוע יותר. ואז הוא אומר פה, חוזר ואומר, אם הדברים האלה נשמעים כמו להאשים את ההורים, זה כלל לא הכוונה שלי, כן? אבל הוא אומר את זה פה מאוד יפה, אי אפשר לבוא ולהגיד מצד אחד שהורות זה גורם מאוד משמעותי בגידול ילדים, ומצד שני, מה לעשות, אם אנחנו גורם מאוד משמעותי, אז גם ההיעדר של ההורות בתוך הקשר הטיפולי והילדי גורם באמת גם לאיזה שהם בגים במערכת שכולנו סובלים מהם. אנחנו גדלים בחברה שמעודדת את כולנו לצאת לעבוד, להשקיע בחוץ, לרדוף אחרי קריירה, תחרות, יוקר המחיה. ראיתי עכשיו כתבה בוויינט, ילדים יקרים שלנו, הם קראו לכותרת של ילדים יקרים שלנו, כן? יקרים לשון אקספנסיב לגדל ילדים בחברה של היום. אז כביכול בשביל לתת רווחה לילד, אני מתנתק ממנו ויוצא לעוד שעות נוספות. כשבעצם כל מה שילדים צריכים זה מטפל קשוב שיראה אותם, ישמע אותם וירגיש אותם. עכשיו, תראו זה יופי, איזה דבר יפה הוא ממשיך ומסביר פה. אני לא אמשיך לקריא לכם את זה, כן? אבל הוא אומר, נקריא עוד משהו קטן ואז אני עוד אסביר את זה בזה. כפי שנראה, על הילדים מופעלות יותר ויותר השפעות רבות של עוצמה, חברתיות, כלכליות ותרבותיות, שקשה לעמוד מולן. ובאופנים רבים הן מחפיפות את המנגנון הרגשי הפנימי של המציבויים שאין להם קשר לרווחתם. השפעות האלה בעצם מזיקות לצמיחה הבריאה של התודעה. ישנה התעלמות גוברת מחשיבות החוויות הרגשיות הבונות את התודעה כמעט בכל היבט של חיי היומיום. בכלל זה טיפול בילדים, חינוך וחיי משפחה. מה שבעצם דוקטור גבור מאטר בא ומתאר פה, הוא בעצם בא ומתאר שהדעת האנושית בחברה המערבית המודרנית היא דעת משובשת, מוכחת על ידי מחקרים. זאת אומרת שרבי נחמן בא ואומר פה, אני צריך שתיקחו עכשיו את עולם המחשבות, את הלבוש של המחשבות של המטפחת הזאת, כן, שהיא הלבוש של עולם המחשבות שלי, ואני צריך עכשיו שתיקחי את עולם המחשבות והאמונות שלך, ותשימי אותה מול השמש כדי לקבל דעת נכונה. בעצם רבי נחמן מביא פה תוצרים של מחקרים עכשוויים. מחקרים עכשוויים בעצם מעידים על זה שהאישיות שלנו, יש איזה מיתוס של האדם הנורמלי המערבי, התחרותי, האקדמאי, המוצלח, אבל בעצם הוא בא ומספר לנו שאנחנו חיים בחברה שמזניחה רגשית את כולנו. בפרט על ידי זה שילדים גדלים בגיל מאוד צעיר רחוקים מההורים. הוא נותן פה הסבר מאוד יפה, שהוא בא ומתאר ש... לילדים יש את המושג הזה שנקרא התקשרות. דיברנו על זה הרבה, על אותנטיות והתקשרות. מה זה התקשרות? זה תכונה הישרדותית ראשונית שלי, שבה אני בעצם צריך להיקשר לדמות של אדם בחיי, שממנו בעצם אני אלמד איך מדברים, איך חיים, מה חושבים, מה האמונות, נכון? כאילו חלק מפיתוח האישיות שלי, היום מדברים על זה הרבה, שהגנטיקה היא לא מה שמשפיע על פיתוח האישיות שלנו. גנטיקה זה איזשהו פוטנציאל גנטי שיש בי. מה שבאמת משפיע על ההתפתחות שלי, זה הסביבה. זה ביולוגיה סביבתית, זה נקרא אפי-ביולוגיה, כן? זאת אומרת, ההתפתחות הסביבתית שלי, שמה שאני קולטת מהסביבה שלי, זה בעצם עיקר האישיות שלי. והוא בא ומסביר פה שבעצם יש מציאות, שילדים בגיל מאוד 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 צעיר נשלחים למערכות חינוך, ואז בעצם מי הדמות הדומיננטית בחייהם, רוב שעות היממה, אנחנו מדברים משמונה עד ארבע, נניח שזה משרה סבירה של אדם שעוד לא נשאר לשעות נוספות, משמונה עד ארבע, עם מי אני מסתובבת כל הזמן, מי הדמויות להתקשרות הכי קרובות שיש לי? ילדים בעצמם. ילדים בעצמם. זאת אומרת, הפכנו להיות חברה, שדמויות החיקוי שלנו כילדים הם החברה הילדית שמסביבי. עכשיו, אם דמויות החיקוי שלי של חברת הילדים מסביבי, זה הדמויות שיש לי, כן? כי בדרך כלל הדמות המטפלת, גננת אחת לא יכולה להיות על 30-40 ילדים. ואם באמת זכינו לגננת טובה ולא מהסיוטי זוועות שאנחנו רואים, וכמובן שיש הרבה גננות נהדרות, אמנם זה דמות התקשרות, אבל היא לא יכולה באמת להיות זמינה לילדים כל הזמן. מי שהכי זמין לי בסופו של דבר זה החברים שלי. החברים.
אז מה המצב האידיאלי? להיות כאילו...
שנייה, אני אסביר את זה ואז אני אפתח את זה לשאלות. אין מצב אידיאלי, החברה שלנו לא במצב אידיאלי כרגע.
רעיונית
במצב אידיאלי. אנחנו לא במצב אידיאלי.
רעיונית אני שואלת.
רעיונית, עוד שנייה נגיע לזה. לכן, אם דמויות ההתקשרות שלי זה ילדים שמסביבי, מי יודעת מה מאפיין חברת ילדים? לא נעים לי להגיד את זה, אבל חברת ילדים די מאופיינת כמו חוקי ג'ונגל של הטבע. החזק שולט. הילד החזק, האלים, זה שמרביץ, זה שלוקח. חברת ילדים, אנחנו רואים את זה גם לצערי בהתקשרויות, במערכות יחסים בבתי ספר, בגנים, חרמות ואלימות מאוד קשה. ונוצר מצב שילדים בעצם מאבדים לאט לאט את דמות ההתקשרות של ההורה כדמות התקשרותית שמנחילה את הערכים, את האמונות, את ההתנהגויות, את האישיות, את עיצוב האישיות שלי. ומי שמעצב לי את האישיות שלי זה בעצם טלי החברה או שחר בגן או מי זה שמרביץ, ואני תמיד ארצה להזדהות להיות עם הצד החזק, אז אני אהפוך להיות ה... יש פה בעיה חברתית רווחת. יש לו ספר שנקרא יחזו חזק בילדיכם, של דוקטור גבור מאטר, שהוא כתב את זה גם עם דוקטור דניאל סיגל, אני חושבת. ובספר הזה הוא בא ומסביר איך הורים חייבים להבין שהם חייבים לקחת חזרה את הילדים אליהם, הוא קרא לספר הזה יחזו חזק בילדיכם, כדי לבוא ולהסביר שאנחנו צריכים להבין שאני חייב שהילדים שלי יהיו כמה שיותר שעות איתי. שכמה שיותר ילדים האלה יחוו איתי חוויות טובות, לא שהשעות שאני איתם זה יהיה שעות של, עכשיו אני מתחיל לחנך אותך, כן? להגיד לך מה לא, מה כן? לאט לאט הורה מאבדת לא רק את הסמכות שלו, הורה מאבד את מעמד ההתקשרות שלו עם הילד, את הדמות שלו כדמות לחיקוי. הילדים לאט לאט מאבדים את ההתקשרות אלינו. ולכן דוקטור גבר מטה מדבר על זה הרבה, ומחקרים מדברים על זה הרבה, שהורים בתרבות היום המערבית חייבים לעשות ראורגניזציה מחדש של הסדרי עדיפויות בחיים שלהם. להבין שאולי לוותר על חופשת זה וזה, אבל ילדים, אני זוכרת שילדים שהיו קטנים, האמת שילדתי 8 ילדים די ברצף, והייתי די חסרת כוחות, אנמית, כזאת, מרגישה נורא בהריונות, אני זוכרת שהייתי קוראת לעצמי אימא ספה. כאילו, לא היה לי כוחות לצאת איתם, לא לגינה, לא להצגה, לא לקניון, לא לפעילות. הייתי אימא ספה. מה הייתי עושה בספה? הם היו באים והיו רובצים עליי. והיו רובצים עליי, והיינו מספרים סיפורים, והיינו ממציאים סיפורים, והיינו מדברים, והיינו צוחקים. זה כאילו היה, ותמיד היה לי סורי מצפון על הדבר הזה שאני, אני באמצע השיעור. אני באמצע השיעור, אני אדבר איתך אחר כך. ביי חמוד. ככה, כי אתה הבן שלי. בדיוק אני דיברת על התקשרות, אני לא אענה לך. הם צריכים להיות החברים הכי טובים שלנו, תכלס. ותכלס אנחנו צריכים להיות בשבילהם, מה זה חבר טוב באמת? חבר טוב זה, אני לא שופט אותך, כאילו הורה צריך לצאת במיוחד בדור של היום, מהמקום הזה של ה... כבר במעט שעות שאתה רואה אותו, כן? תחפש את הקשר, תחפש את החיבור, תחפש את מה כיף לעשות ביחד, מה אפשר לדבר, מה אתה יכול לראות בו טוב, שיהיה לא נעים לידך לפחות. במעט שעות שיש, אם שאלת, אז מה האידיאליזציה? אז אני יודעת שאנחנו לא יכולים פתאום לחזור הביתה, כן? נשים מערביות מודרניות, ולהגיד עכשיו, טוב, אני יושבת בבית כל היום ואני לא... אבל כן לייקר את הרגעים האלה, כן לעשות זמן בית, זמן ילדים, להתנתק ממסכים כשהילדים באים. כי באמת זה נוצר מצב של... והוא מביא פה מחקרים... שהחברה שלנו נהיית יותר ויותר חולה במחלות של גידולים וסרטן ולא עלינו טרשת ודברים נוראים ולחץ דם ולב והכל. והכל נובע מלחץ. לחץ וסטרס, זה הגורם מספר אחד של כל המחלות. והלחץ והסטרס הזה נובע מהמון מקומות של ניתוק, שאין קשרים, אין מעורבות, אין ביחד. אנשים מסתירים את הרגשות שלהם, את הכאבים שלהם. לכן כשרבי נחמן כותב פה שהיא הייתה צועקת וקובלת אליו ומדברת. אני מאוד אהבתי את הקטע הזה, כי יש פה בספר מיתוס הנורמלי, כן, שהכל פה הוא מתאר פה מה לא נורמלי, כן, הוא מדבר שזה הכל מיתוס, הדמות הזאת של האישה המצליחנית, המערבית, שמתקתקת את הכל, וגם קריירה וגם ילדים וגם וגם וגם, ובסוף לא נשאר לה זמן לעצמה, ובסוף היא חולה במחלות קשות, כן, הוא מביא פה את זה, הוא אומר פה משהו מדהים, הוא אומר שדווקא מי שהגיע למציאות שהתחילו להבין שזה חיבור של גוף ונפש, זה לא היו הרופאים. זה היו האחיות והצוות הטיפולי במחלקות. שזה היה מצב שהרופאים היו שומעים את האחיות מדברות ביניהם, לא, היא מהסוג הנחמד הזה, בטוח שהגידול שלה ממאיר. זאת אומרת, זה היה הדיבור של האחיות במחלקה. היא הטיפוס המרצה הזה, היא יותר מדי נחמדה. הבדיקות ייצאו חיוביות מן הסתם. תבינו איך לאט לאט התחילו לגלות טיפוסים של אישיות שמפתחים את המחלות הכרוניות האלה. מה היו בעיקר, ברוך הבא גשם, מה היו בעיקר הטיפוסים האלה של המחלות? אלה היו טיפוסים שלא חשפו רגשות, שלא דיברו על כאבים, שלא התלוננו, שלא באו בטענות, שלא שמו גבולות. ושימו לב איך בת המלך פה ניגשת אל השני למלכות, ומה היא עושה? רבי נחמן מביא פה סצנה של התפרקות של השכינה כביכול. היינו מצפים בסיפור מעשייה כזה של צדיקים, נכון? אנחנו חושבים על בת המלך, היא אמורה להיות משהו מאוד מלכותי כזה. היינו מצפים שהיא תבוא ותתפלל ותתנוענע בהתרגשות ותהיה צדיקה כזאת, לא. ושימו לב איזה ביטויים רבי נחמן מביא פה. הייתה קובלת וצועקת ומתלוננת ובוכה. יש פה איזשהו מקום של חשיפה מאוד מאוד עמוקה של רבי נחמן לנושא של מה זה הדרך הנכונה לעבוד ולאבד את כל מסע החיים שלנו. אל תתעלמי. אל תשתי יין. ראיתם איך הוא מדבר פה על הנושא של טשטוש התודעה. אני רוצה אתכם נוכחים, אני רוצה אתכם מרגישים, אני רוצה אתכם מדברים, בוכים, בדמעות. אבל עכשיו קחו את כל הסיפור חיים הזה שלכם, ושימו אותו, הוא לוקח את המטפחת ושם אותו לדעת של הצדיק. עכשיו צריך להבין שהנושא הזה של לקחת את המטפחת ולקרוא את האותיות על דעת הצדיק, בא רבי נחמן ואומר, אני מנסה לתת לכם, זה שיש התעוררות רוחנית, אבל אין לה התגשמות בעולם העשייה, שזה לא מה שנקרא מעשי, זה שאני מרגיש עכשיו רוחניות, ואני אפה עם זה, אבל לא יוצא שום דבר תכלס מהדבר הזה, זה שאני יוצאת משיעור שלמדתי שיעור תורה, ואין לי שעצה מעשית שתפסתי ביד, רבי נחמן אומר, הנושא של להוריד את הדעת הנכונה אלינו, זה נושא של עצות מעשיות. אני לא צריך אתכם שתישארו ברוחניות. תורידו את זה לעצות מעשיות. מה אני עושה עם זה עכשיו? ולכן כשרבי נחמן מדבר פה, על לקחת עכשיו את כל הסיפור חיים שלי, את הכאבים, את הדמעות, לצעוק את זה, להתלונן את זה, ולשים את זה באור הנכון לקבל אור דעת, הוא מדבר פה על מציאות שקיימת מבחינה רוחנית, שנקראת הורדה של אור דעת מהאור גנוז. יש את האור גנוז ש... גנזו אותו בבראשית, ויש בתורות של רבי נחמן שהוא מסביר ומספר על זה, שכשיש רחמנות גדולה על אדם, הרחמנות הכי גדולה שמרחמים על בן אדם, זה שעוזרים לו משמיים, שהצדיק גם עוזר לו, שהוא מאיר לו את אור הדעת הנכונה, שאני מקבל הערה בדעת, שאני מבין מה אני צריך לעשות, שאני מבין מה עברתי ולמה היה כל זה, לא למה זה קרה לי, אלא למה זה קרה לי. ויש פה הערת דעת שחייבים להבין אותה דרך המקום הזה של להבין מה זו הדעת הנכונה. כי הבסיס שלנו היא דעת מקולקלת. זה קצת קשה להגיד את זה. אני זוכרת שאנחנו מלמדים, הכשרות של 12 צעדים. אז בצעד הראשון אומרים, הגענו לחוסר אונים, שחיינו הפכו בלתי ניתנים לניהול. זה פצצה בחדר, כשאתה בא לאדם מודרני ואומר לו, הודנו שאנו חסרי אונים וחיינו הפכו לבלתי ניתנים לניהול. רוב האנשים כאילו, זה ההתכחשות הכי גדולה שלנו להגיד שאנחנו חסרי אונים. אבל אז מגיע החלק השני, הצד השני, שבא ואומר, הגענו לאמונה שכוח גדול מאיתנו יכול להחזיר אותנו לשפיות. ושם אנשים רגע נעצרים ואומרים, רגע, עכשיו תבינו, צעדים באים ללמוד אנשים שהגיעו למקום של התמכרויות, במערכות יחסים, ברגשות, באכילה, במסכים. ואתה בא ואומר, כוח גדול יכול להחזיר אותי לשפיות. זאת אומרת שיש פה נקודת הנחה שאנחנו לא שפויים. המיתוס של הנורמלי קורא לזה דוקטור גבור מתי. האם אנחנו מסוגלים להבין שהדעת שלנו השתבשה? אומרים את זה הרבה פעמים בהתמכרויות, הרי מה זה הגדרה של התמכרות? הגדרה של התמכרות זה התנהגות שאני לא יכולה לחדול ממנה, על אף שאני יודעת שבסופה היא תביא לי סבל. ואף על פי כן, אני חוזרת אליה שוב ושוב, שזה חוסר שפיות, כן? אני יודעת שאני או הסובבים אותי הולכים לסבול, ואני חוזרת על התנהגות הזאת שוב ושוב. זה איזשהו עיבוד, מה זה מכור? זה אדם שמכרו אותו, כן? נמכרתי. אין לי, לקחו ממני את הבחירה החופשית. המקום של להבין שהדעת שלי באיזשהו מקום יצאה מאיזון, הוא מקום של התחלה של ריפוי, של החלמה. וצריך להבין שכל המאבק, רבי נחמן מדבר על זה בתורה ממתת בליקוטי מאורן, שכל המאבק שיש לנו מאז עץ הדעת, מה זה אכילת עץ הדעת טוב ורע? שהתבלבל, נכנס לנו הטוב והרע וכל מבולבל, מה זה עץ הדעת? מה התבלבל אצלנו? מה התקלקל אצלנו? הדעת. הדעת שלנו מקולקלת. בעיקר במה היא מקולקלת. מי מצליח באמת להפסיק את ה... יש אמירה שאומרת שלעת החרב המתהפכת נמצאת על פתח גן עדן. אי אפשר להיכנס לגן עדן ואתה נמצא כאילו בגיהנום כי יש שם לעת החרב המתהפכת. לעת החרב המתהפכת זה עולם המחשבה. המחשבות האובססיביות האלה שמייסרות אותי כל הזמן, כן? המחשבות האלה שלא מפסיקות לרוץ לי בראש, כאילו. בא רבי נחמן ואומר, עיקר העבודה שלנו היא לברר את עולם המחשבה, לשים אותו מול אור השמש, להתחיל לברר מה המחשבות האלה שעוברות לי, כי המחשבות האלה זה עיקר הסבל האנושי הקיים, זה לעת החרב המתהפכת. בתורה ממתת, אני אקריא לכם את התורה הזאת ובזה נסיים, כי אני לא רוצה שיעמדו בחוץ נשים שמגיעות לשיעור הבא, כי מתחיל גשם. בתורה ממתת, אומר רבי נחמן, מחשבות, הנה, היצר בשני יודין, והם שני יצרים, יצר טוב ויצר רע. היינו, אומר פה רבי נחמן, מחשבות טובות הן יצר טוב, ומחשבות רעות הן יצר הרע. כי עיקר היצרים הן המחשבות וחוכמות שבלב. כי יצר מחשבות ליבו, וכשאדם חושב במחשבות רעות, הוא מטמטם את החלל של הבריאה. כן? ששם התגלו תמידות. כי הלב הוא צור העולמים, הוא הצייר של המידות. כי לפי אור להביות הלב של איש ישראלי, אי אפשר להתגלות מהמידות, כי אור להביותו הוא עד אין סוף. היינו אין סוף ואין תכלית לתשוקתו. עיקר המלחמה של האדם ביצר הרע, זה נושא של מחשבות רעות. דרך אגב, עיקר התמכרות, יש התמכרות מאוד מאוד חזקה של אנשים, שזה, יש לזה גם כל מיני שמות של OCD וכאלה וזה, אבל יש ממש נושא של מחשבות אובססיביות. יש הרבה הרבה אנשים שסובלים מרצף של מחשבות אובססיביות, שזה גם יכול להיות בתוך מערכות יחסים, בתוך תינות. אתה רב עם מישהו, אתה כבר מתנתק ממנו, אבל הוא ממשיך לגור לך בראש בלי לשלם שכר דירה, כן? כל יום אתה בטוען ונטען, או איך... יש מציאות של חיים שלמים שאנשים חיים את החיים שלהם, שכל הזמן הם לא חיים את החיים, הם חיים את החיים דרך הראש, שכל הזמן מסביר למה אני עושה ככה ומה אני עושה ככה, כאילו במקום פשוט לחיות את החיים, הם כלואים בתוך התודעה של מחשבות אובססיביות, והם כאילו חיים בחיים, אבל הם לא, הם כלואים בתודעה, שזה סבל מאוד מאוד גדול. רבי נחמן בא ובעצם מסביר שהבירור של עולם המחשבה הוא בעצם הבירור הגדול ותיקון העולם. כמו שהוא אומר פה, מחשבות רעות מטמטמות את חלל הבריאה. זאת אומרת, כל מחשבה, מה זה מחשבה רעה? המון פעמים אנשים אומרים לי, איך אני יודעת מה זה מחשבה רעה? אני מרגישה שעוברת לי מחשבה רעה. כשעוברת לי מחשבה רעה, אני פתאום מרגישה רע. המחשבה קודמת לרגש. כשאני מרגישה רע, אני צריכה רגע לעצור ולבדוק מה קורה פה בסינמה סיטי. של המחשבות שלי, של הסרטים שאני חיה בראש. בדרך כלל, כשאני מרגישה רע, עברה לי לפני זה איזושהי מחשבה רעה בראש. ומאוד קל לזהות ולהגיד את זה. מחשבה רעה זה מצד היצר הרע. אני זוכרת, סיפרתי לכם את זה, אני חושבת פה פעם, שצא לי פעם ללכת עם בחורה שהייתה מאושפזת על אנורקסיה, מאוד קשה. צא לי ללכת איתה פעם לבית של רבנית מאוד, וניסינו שהיא תברך אותה, שיקרה משהו ש... ואז, עכשיו יושבת שם בחורה יפהפייה, אתם יודעות שאנורקסיה זה באמת, זה בית כלא של תודעה, עם מחשבות מאוד קשות ורעות על עצמנו, והיא יושבת שם מולה, והרבנית אומרת לה, תתחילי לאכול, והיא אמרה לה, לא, אני לא רוצה לאכול, כי אני שמנה. היא אומרת לה, את לא שמנה, את יפה, ואת רזה, את נראית טוב, את יפה. היא אומרת לה, לא, אני מכוערת, ואני שמנה. עכשיו, אני מסתכלת על הסצנה, והשיחה שמתנהלת ביניהם, אני קולטת סצנה הזויה. פתאום קולטת שזה בית כלא, כן? זה כלא של תודעה שתופס אותה, היא לא יכולה להשתחרר ממנו. ואז נזכרתי בתורה ממתת, ואמרתי לה, טוב, את לא מאמינה לרבנית, את לא מאמינה לי. לרבי נחמן את מאמינה? היא אמרה לי, כן. ואז הקראתי לה את זה, את מה שרבי נחמן אומר בתורה ממתת. מחשבות טובות מצד היצר הטוב, מחשבות רעות מצד היצר הרע. זאת אומרת שיש לנו אופציה, ותבינו שזה אופציה שכאילו אנחנו, כשאני חושבת משהו, איך אומר דקארט? אני חושב משמע אני קיים. זה לא נכון. הקיימות שלי, ההוויה שלי לא נתונה בעולם המחשבה. עולם המחשבה זה לבוש נוסף, כמו שהרגשות זה לבוש לנשמה שלי. גם אם עולם המחשבות זה לבוש לנשמה שלי. אבל זה לא אני באמת. איך אני יודעת שזה לא אני באמת? כי כשאני עושה מדיטציה, או כשאני יוצא מתעיניים, או כשאני עושה התבוננות, או כשאני עושה התבודדות, יש לי אני עליון שמסתכל על המחשבות האלה, שרואה אותן בזום אאוט. אז אם אני יכולה להתבונן במחשבות האלה, זאת אומרת שמחשבות האלה הם לא אני. אז אני יכולה לקחת את המחשבות האלה, כן? שהיא כתבה לו אותו על המטפחת בדמעות, ואת כל מה שאני חושבת על הסיפור חיים שלי ועל הכאבים שלי, תדעו לכם שזה אחד לאחד תהליך, גם שמשהו מתאר פה, זה תהליך של, שבצדים עושים עבודה של איך לנקות סיפור חיים. אתה כותב את הסיפור חיים שלך, את הכאבים שלך, את הדמעות, את הטינות, את הכעסים, ואז אתה לוקח את זה מול השמש. בצדים עושים את זה שאתה אחר כך מקריא את זה לאלוהים, את הסיפור חיים שלך, אתה מספר לו את זה, אחר כך אתה מחפש חבר ומספר לו את זה בסוד כמוס כזה, כן, בני לבינו. אבל זה ממש התהליך הזה של הריפוי, שהוא מתאר את זה פה 250 שנה אחורה, מתאר פה תהליך של ריפוי מטורף. גם על המקום הזה של הבנה שהמחשבות שלי צריכות ברור מאוד מדויק של מה זה טוב ומה זה רע. זה לא obviously שזה טוב ולא obviously שזה נכון מה שאני חושבת. ואת הדיוק הזה של רבי נחמן שהוא בא ומדבר פה על המקום הזה של להבין שאני צריכה להיעצר שם, שאני צריכה לחשוף את הרגשות, אני צריכה לכתוב את הסיפור חיים שלי בדמעות, לא לכלוא את זה, לא להיות במיתוס של הנורמלי של אשת הברזל, שלא מרגישה, שלא מספרת, שלא מתלוננת, שמג'נגלת על כל העולם ובסוף נהיית חולה. אנחנו נמשיך בשיעור הבא כרגע שמתעצם, אבל אנחנו נעצור פה ונבין בשיעור הבא ונתחיל להתקדם לעבר ההר של זהב ומבצר של המרגליות שמחכה לנו שם בת המלך, אז שנזכה. וחורף בריא.